ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום אני נמצא במקום מאוד מאוד מרגש, מקום שאני חושב שזה היה אחד המרכזים של העשייה שלי כתרומה למה שהיה בעשייה המרכזית, משהו שקשור גם לעשייה הארצית בתחום הנדלן או לאקטואליה, ואני מדבר על מה שידוע כחוק דירה שלישית או חוק ריבוי דירות. אם אתם לא יודעים, אז הרי העתירה שהוגשה נקראת צחי קווטינסקי ואחרים נגד כנסת ישראל ואחרים, אבל הרבה לא יודעים שבעצם אני רק הייתי הפרונט והמאחרי הקלעים, שזה הלב של העשייה, האנשים שעמלו וטרחו והגישו את העתירה הזאת, חוץ מעתירות אחרות, אבל אני דן בעתירה הראשית, היו שני עורכי דין, עורכת דין ירושלמית ועורך דין תל אביבי, עורכת דין זיווה ארנסטי ועורך הדין אייל באום, שהם חברו כדי להגיש את העתירה מתוך אכפתיות, מתוך חשיבות ציבורית, ואני חברתי אליהם כמי שקשור לעותרים, כמי שקשור לציבור של המשקיעים, ונתתי את הסי שלי, וחשבתי יחד איתם שהגיע הזמן, אחרי כל כך הרבה שנים, שנספר את הסיפור האמיתי גם של העתירה עצמה שנבין אותה, גם שאנשים ידעו מי באמת עומד אחריה, ולצורך זה הוזמנו למשרד של זיווה ארנסטי פה בירושלים, אייל תרח ועלה מתל אביב. אז תודה רבה זיווה שהזמנת אותי למשרד שלך, תודה רבה אייל שאפילו על קוטנוע הגעת בחירום אחרי שהתקלקל לאופנוע. אני רוצה שנתחיל בזה שלפני שניכנס לתוך הזה, כדי שגם יכירו מי אתם, שכל אחד מכם יגיד ממש בקצרה מי הוא, מה תחום העיסוק העיקרי שלו, שגם אנשים ידעו איך לפנות אליכם, ומשם נצלול עמוק לתוך הנושא של העתירה ונרוץ עם זה קדימה. זיווה, את המערכת, אז בואי תספרי לנו.
תודה רבה צחי
שהעלית
את הרעיון הזה ושהגעת למשרד שלי. אז כן, אני עורכת הדין זיווה ארנסטי, אני עוסקת בתחום של דיני משפחה ומקרקעין, אלה התחומים העיקריים, ואכן ההיכרות בינינו נוצרה על רקע אותה עתירה לבגץ.
צהריים טובים צחי, שמי אייל בן יהודה באום, אני רואה את עצמי כאזרח פעיל חברתית, אני עוסק לא מעט בניסיון לשנות עוולות חברתיות, ובהחלט במקרה הזה העוולה צעקה לשמיים. המשרד שלי עוסק בעיקר במקרקעין ודיני משפחה והקשר ביניהם, לא מעט פירוקי שיתוף, לא מעט מכירות של מקרקעין כפועל יוצא של פירוק התא הכלכלי, אבל מעבר לעיסוק המשפטי נטו עורך דין, אני מקדיש לא מעט מזמני, בעבר כיושב ראש הנהגת ההורים הארצית, וכיום ממשיך, יש לצערנו המדינה הזו, יש הרבה מאוד עוולות, ויש לצד אנשים מאוד מאוד חזקים, יש גם אוכלוסייה חלשה, ובמקומות ובנושאים שהם קרובים לליבי, אני משתדל לקחת הידע המשפטי ולסייע.
יופי, אז עכשיו שאנחנו יודעים, וגם הפרטים שלכם יופיעו כמובן בסוף, ואנשים יוכלו לבחור, וזיווה לא סיפרה, אבל אני גיליתי היום שהיא מומחית גם בנושא של קרקעות מושבים, גם אייל, אבל גם זיווה. אני מציע שבואו נתחיל לצאת לדרך. אנחנו נמצאים בסוף שנת 2016, שר כחלון מכחף בכל הרעיונות שלו, עושה את המס רכישה כמה חודשים קודם של 8%, מעלה את הדיור למשתכן, אבל אז הוא מאיים שהוא הולך לעשות חוק לכל מי שמחזיק דירה, שלישית ומעלה ישלם אחוז. כאן מתחיל להתבשל מאחרי הקלעים הקשר ביניכם, ואני אשמח אם תספרו על תחילת הקשר הזה, ואיך זה, איך התחילה להתגבש, גם איך הגעתם להבנה שאתם הולכים גם על החקיקה וגם על החוק. הרי החקיקה, התהליך שלה, זה בעיקר היה לקראת הדקה ה-90, כל הגניבה הזאת שאתם תכף תספרו שם של מה שהיה, ובעצם ככה היו רוב העתירות חוץ מהעתירה של מפלגת העבודה. אז איך זה מתגבש? ואיך אתם מתחילים לבנות את העתירה ועל מה אתם מבססים אותה?
ראשית, הקשר שלי עם זיווה נוצר ביותנו, עסקנו בעבר בבגץ אחר מתוקף הנהגת ההורים הארצית. בזמנו זיווה הייתה חברה בצוות המשפטי וגם אני, וראיתי, הייתה כימיה טובה עם זיווה, גם הרבה הערכה ליכולת המשפטית. נוצר קשר בינינו גם חברי. וכפי שציינת, באותה תקופה שהשר כחלון כיכב בכל מיני אמירות לגבי עלייה של מס הרכישה ופגיעה שעומדת להיות בבעלי הדירות, אני ממש לא מצאתי מנוחה וחשתי שאי אפשר לעמוד מהצד. אני חייב לציין, דור שלישי של עצמאים במדינת ישראל, סבי היה עסק, עבד קשה מאוד ועבד בתחום של סיטונאות מזון, אבי היה עצמאי, ואני כעצמאי דור שלישי מרגיש שיש איזושהי תחושה במדינה שאפשר להטיל הכל על העצמאים. ובראותי יש לי הרבה מאוד לקוחות שיש להם חסכו, כמו שציינו גם בעתירה, אני כתבתי את זיווה, שיתפה איתי פעולה, לירה ללירה, ממש אספו לירה ללירה, ויש לי לא מעט לקוחות כאלה שהם פשוט בעלי מקצוע של עבודה קשה ואינסטלטורים וכולי, ומנעו מעצמם בחייהם על מנת שיגיעו לגיל הפרישה ויהיה להם ממה לחיות. ואני ראיתי שזה הולך לקרות, אפילו ברמה האישית, אני הקדשתי הרבה מאוד זמן למחשבה אפילו לאימי שיהיה לה פנסיה שתוכל, פנסיה נדלנית קטנה, שתוכל בשנותיה אחרי העבודה הקשה תוכל גם לנוח ויהיה לה רווחה כלכלית. וראיתי שפתאום גם התוכנית האישית שלי שעזרתי לאימי וגם הלקוחות שלי וכולי, הכל הולך על גחמה של שר אוצר שמנסה לעשות איזשהו מהלך שהוא גם לא הגיוני וגם בעיניי גם לא היה חוקי. ומכאן בעצם פניתי לזיווה, שיתפתי אותה במחשבות שלי, ביקשתי, שאלתי אותה אם הנושא בוער בעצמותיה כמו שהוא בוער בעצמותיי, והיא שיתפה פעולה. ומאותו רגע אנחנו חילקנו מטלות, וכל אחד הקדיש מחשבה, עשה לעצמו רשימות איך וכיצד אפשר לעשות את התקיפה. התחלנו לעבוד בצורה משותפת, ואני אתן רגע לזיווה להמשיך את הדיון, אבל שאלת מה היה בעצם אחורי הקלעים, איך הגיעה היוזמה. אז בעצם היוזמה הייתה שלי, אחרי שפניתי לזיווה הפכנו להיות צוות בנושא, ובאמת חילקנו את העבודה, ואני מאוד מרוצה על העיקר, אבל אתן עכשיו לזיווה להשלים ונחזור, נמשיך משם.
מה שחשוב שאנשים יבינו, ואמרתי את זה קודם, זה שבעצם בהתחלה לא ידענו על החקיקה, ידענו על החוק. ידענו על החוק ועל התוכן שלו. החקיקה נכנס בהמשך, וכאן חשוב להבין איך נכנסתם לתוך נבחי החוק, ואיך התייחסתם לזה, ואיך בניתם באמת את הדרך.
אני אקדים ואומר שצריך להבין שעתירה לבגץ כשלעצמה זה דבר מורכב, כי היה ברור שלא בכל מקרה בית המשפט יתערב, וכדי שבית המשפט יתערב זה צריך להיות משהו שיוביל להתערבות הזאת. אז היה צריך למצוא את הדבר שיוביל לזה. עכשיו, כמי שאחד הדברים בעולם המשפט שאני אוהבת באופן אישי זה עתירות לבגץ. זה אחד הדברים שמשקפים את הדמוקרטיה יותר מכל דבר אחר. אבל לא תמיד בית המשפט העליון מוצא את המקום שהוא יתערב, להפך הוא דווקא מעדיף להישאר בחוץ. כשאייל פנה אליי, אני אומר בכנות, אני הייתי סקפטית. אני אמרתי לו, אוקיי, בסדר, אז כל בעל דירה שלישית ישלם כסף, ישלם מס, מה קרה? אסון גדול. ואז באמת הוא התחיל ככה להסביר לי את הדבר הזה, שלא מדובר באנשים עשירים, מדובר באנשים שזאת הפנסיה שלהם. ולמרות שגם אני עצמאית, אני אמנם לא דור שלישי, אני עצמאית הראשונה במשפחה, אולי השנייה במשפחה, כי גם אחי היה עצמאי, אבל לא, לא ראיתי את זה באור הזה, עד שבאמת היה לא הבהיר לי את זה בצורה הזאת. אבל גם אז אמרתי לו, תראה, אנחנו צריכים למצוא משהו שיוביל את בית המשפט להתערבות, והמשהו הזה לא יכול להיות בשאלה אם החוק הוא רע או החוק הוא טוב. הוא צריך להיות משהו אחר לגמרי. במקביל, התחילו לצוף בעיתונות טענות של כל מיני גורמים בכנסת, באשר לאופן החקיקה.
שאת אומרת בגורמים בכנסת, זה גם בא
גם
מטעם
היועץ המשפטי, המשפטי. גם היועץ המשפטי. גם היועץ
זה
המשפטי.
זה חשוב מאוד.
נכון. גם היועץ המשפטי, זה רק הגיע בשלב מאוחר יותר. זה היה משהו כמו שבוע לפני שהונחו התיקונים האחרונים של החוק, שהתחילו להישמע הקולות שבעצם יש פה חקיקה, מעבירים אותה בבזק, בלי לתת את הדעת לכל מיני ניואנסים מאוד חשובים, שעשויים לשנות חיים של אנשים. ואז הגיע המכתב המאוד מאוד חמור, שהוציא היועץ המשפטי של הכנסת, לוועדת הכספים, שבה הוא למעשה שם את התשתית המשפטית, שבה אנחנו עשינו שימוש כדי להגיש את העתירה, כי הוא בא ואמר, האופן שבו אתם ניהלתם את הדיון וניסיתם להכניס את התיקונים האחרונים לחוק, הוא לא תקין, הוא לא חוקי, והוא לא חוקתי, ואנחנו מבקשים שאתם תשבו ותדונו בזה מחדש.
אנחנו צריכים לזכור שגם היה שם מהלך בתוך הוועדה, עם גפני שהוא יצא מהוועדה, הוועדה עצמה מאוד התנדנדה על הסיפור, אבל אני חייב להגיד כאן משהו. הרי אני קצת ליוויתי את אשתי, שאשתי הייתה בכנסת שם עוזרת עם גדעון עזרא בזמנו, אחר כך עם הראל, זה כבר אחרי. ואנחנו תמיד יודעים שהחקיקות האלה, אני, הרבה פעמים שהיה חוקים שקשורים בנדלן, אז הביאה לי לראות, אולי אני אסביר לה, וזה צריכים להיות עורכי דין מאוד מיומנים, בשביל לקרוא את התיקון ואת החוק, ולדעת להפתיר, לי זה בטוח היה קשה, לדעתי זה גם קשה לעורכי דין, ובטח לחברי כנסת שעובדים ורואים את זה ולא מבינים כלום, זאת אומרת, זה דבר שהיה בשגרה, אבל כאן זה היה יותר חמור, אז מה בעצם היה יותר חמור פה?
אז אני אספר. חקיקה מורכבת משלושה שלבים. יש את הצעת חוק הראשונה, שעוברת את הקריאה הראשונה, חוזרת חזרה עם התיקונים לוועדת הכספים, במקרה הזה זה ועדת הכספים, יש כל מיני ועדות, במקרה הספציפי הזה זאת הייתה ועדת הכספים. קריאה השנייה, הרבה פעמים הקריאה השנייה והשלישית הם ביחד. לפני הקריאה השנייה והשלישית, כשהחוק יושב על השולחן, באותה תקופה זה חוק ההסדרים, בחוק ההסדרים מעבירים הרבה מאוד חקיקה בזמן מאוד מאוד קצר, זה אגב דבר שעבר גם בגץ, אז בזה לא הייתה טענה, אבל באותו הלילה שהגיע 12 בלילה שלפני אישור החוק ולפני הקריאה השנייה והשלישית, הגיעו 22 תיקונים לחוק. חברי הכנסת שישבו בוועדה, שהם יושבים מכמה מפלגות, היו צריכים בשעה 12 בלילה להידרש לחוק הספציפי הזה, על תיקוניו החדשים, אחרי שכל היום הם יושבים על תיקוני חקיקה כאלה ואחרים.
ואחרי מה שהסברתי, שזה קשה.
נכון, נכון.
חבר כנסת, נכון, הוא משפטן.
נכון. לחשוב שבשלב הזה, ב-12 בלילה, מישהו באמת יכול להתייחס ברצינות לתיקונים ולחוק ולניואנסים הקטנים, זה משהו שהוא בלתי אפשרי. וזה היה הקש ששבר את גב הגמל, כי לאחר מכן באמת בא המכתב של היועץ המשפטי של הכנסת, וההתערבות של היועצת המשפטית של ה...
זה התחיל במכתב של היועצת של הוועדה.
היועצת המשפטית של
ראשון,
הוועדה.
וביום ראשון, במקביל העתירה,
נכון,
היועץ המשפטי
נכון,
של הכנסת,
נכון,
הוא גם מעיד על זה?
נכון, נכון. זה התחיל ביועצת המשפטית של הוועדה, שבזמן הישיבה הגישה להם הערות לכך שהם לא יכולים לדון בתיקונים שאפילו היא עוד לא עברה עליהם, וביום ראשון בבוקר יצא המכתב של עורך הדין ינון, שהוא היה היועץ המשפטי של הכנסת אז. וזה למעשה הוביל להצפה בתקשורת של כל התלונות כנגד עצם החקיקה, הליך החקיקה הזה.
זה וכולם, כן, אבל זה היה בעיקר
נכון,
בזה.
נכון, אבל זה היה הדבר. זה היה הדבר גם שבגינו בסופו של דבר בוטל החוק. זה הפגם המהותי. אגב, פה הייתה מחלוקת בין השופטים, מפני שבהקלטות של אותו לילה, יש דיון. זה לא שלא נעשה דיון. קראו את הסעיף הזה ואמרו, כן, זה התיקון, ואמרו, אוקיי, בסדר, וזה אמר משהו, ואחר אמר משהו. זאת אומרת, הייתה מחלוקת בין השופטים לגבי השאלה, האם זה עולה כדי מספיק דיון שניתן לומר היה דיון, או שזה ככה נשאר למעלה ולא באמת היה דיון ענייני. ובסופו של דבר הרוב הכריע שזה לא מגיע כדי דיון ענייני בחוק. משהו שמאפשר...
את מדברת על ההרכב השני, נכון? לא על ההרכב הראשון.
נכון, אני מדברת על
ההרכב... ההרכב הראשון הרי היה שלושה.
ההרכב הראשון היה שלושה.
עם חיות בראש.
נכון, נכון. אז כאן
היא הייתה עוד סגנית.
נכון. צריך להסביר שהשלב הראשון בעתירה זה הדיון בבקשה למתן צו. בית המשפט למעשה הוציא צו, וכשהוא הוציא צו...
זה מה שהיה ב-28 בפברואר בדיון הראשון.
נכון, הוא הוציא את הצו, ובאופן זה שהוציא את הצו והקפיא למעשה את הליך החקיקה, הוא הוביל באופן אוטומטי לדיון העיקרי בהרכב המורחב.
למרות שהחוק חוקק באופן רשמי.
החוק עבר את הקריאה הראשונה והשנייה, לכן אנחנו הגשנו את העתירה. כי אם החוק לא היה עובר, לא היינו נדרשים לעתירה. אנחנו חיכינו כל הלילה, ישבנו ביחד, הקשבנו בכנסת, הצבעה, וכשהבנו בבוקר שהחוק עבר את ההצבעה, היה ברור לנו שאנחנו מגישים את העתירה.
הבנתי. מה לדעתכם הרי שאתם הגשתם את העתירה? בעצם ארבע עתירות הוגשו על ידי אזרחים.
נכון.
ארבע עתירות הם הגישו בצורה דומה, חקיקה וחוק. הוגשה עתירה אחת נפרדת של מפלגת העבודה, שגם הייתה נוכחת, רק על החקיקה, הם לא דנו בחוק. אבל אז בדיון שהייתי בו איתכם, הייתי בכל הדיונים, ישבה חיות כיושבת ראש הרכב של שלושה, וקבעה נחרצות, אני לא דנה בחוק, אני דנה רק בחקיקה.
נכון.
מה גרם לה שזה יקרה לדבר הזה?
זה מה שאמרנו בהתחלה. השאלה הייתה איך להוביל להתערבות. בית המשפט לא דן בשאלה האם החוק הוא טוב או חוק רע. זה לא השאלות שמעניינות את בית המשפט. זה הציבור יחליט אם החוק הוא טוב או חוק רע. בהצבעה שלו בכנסת. בית המשפט דן רק בשאלה האם הליך החקיקה היה תקין. מרגע שהיה ברור שהליך החקיקה פגום, היה ברור שזאת הנקודה המרכזית שעליה, היא בעצם אמרה לנו, זאת הנקודה המרכזית שעליה אנחנו נתייחס, ואני אבקשת מכם להתייחס לנקודה הזאת. אני אעביר עכשיו את המיקרופון.
יופי, אז מה שאני מציע שעכשיו בעצם, בוא ניכנס קצת לתהליך, בלי שאנשים לא היו בתהליך כמונו, אוקיי? במיוחד לא כמוכם, ותובילו, בוא נתחיל ללכת בתוך התהליך כדי להבין מה קרה שם.
צחי, ברשותך, רק לתת שנייה הבהרה. ראשית, אנחנו הגשנו את העתירה הראשונה. אני לא אומר את זה בשביל להתפאר מי היה ראשון, אבל המשמעות להגיש בגץ ראשון היא אדירה. משום שמי שהגיש אחרינו הוא כבר ראה את העתירה. היה לו כבר חומר גלם ביד. זיווה ואני נדרשנו לעשות עבודה סמינריונית, ולאסוף חומרים ולבוא בטיעונים שבאמת היו ראשונים ועם כל הצניעות היו פורצי דרך. ואחרינו, לרבות מפלגת העבודה שהגישה את העתירה, אם תקרא אתה תראה ש 90% מהעתירות הן דומות, לא חלילה לבחינת בעיה של זכויות יוצרים, אבל לא המציאו שום דבר. רק עוד מילה אחת על המהות. נכון שבסופו של יום, ואני חושב שמשפטן טוב, צריך להקשיב לבית המשפט. ואנחנו הקשבנו טוב טוב לבית משפט, הסתכלנו אחד על השני, אמרתי לך, הייתה לנו כימיה טובה, והבנו מהר מאוד במה צריך להתמקד, ושכל המיקוד צריך להיות באותו פגם שיורד לשורשו של ההליך, ושם אנחנו צריכים לשים את הדגש, ולא בשאר הטיעונים האחרים. אבל בוא לא נשכח את הלב ליבם של הטיעונים, כי בסופו של יום הטיעונים הללו הם אלה שגרמו לנו להגיש את העתירה. לא יכול להיות שבמדינה יש אפס ודאות. אני יכול לקבל כל חקיקה שאומרת מהיום וקדימה כך יהיו פני הדברים. אני יכול לקבל את זה. לא יכול לקבל מצב שאדם שהפסיק לעבוד בגיל 70 והיום הוא בן 75, שהוא חי משלוש דירות, בואו, הוא לא מיליונר, הוא חי משלוש דירות, הם יכולות להיות דירות בבר שבע ששלושתם ביחד שוות 1.5 מיליון שקל. זה צריכים, אסור לשקוע.
זה חלק מהחשיבה, מהחוסר הגינות.
לא יכול להיות, זה אפילו נבזות, לבוא לאותו בן אדם ולהגיד לו, אותנו לא מעניין מה שקרה עד עכשיו, ממחר בבוקר זה המצב, זורקים אותך לכלבים. זה לא יהיה, זה יכול להיות בשלטון סובייטי או בכל מיני מדינות לא מתוקנות. לא יכול להיות במדינת ישראל, אני אזרח ישראלי, אני חי במדינה, אני אוהב אותה, אני לא אתן שפשוט יתנהלו בצורה כזו בזויה. אז זה עיקר הטיעון שלנו, היה אפס ודאות ואפס יכולת לאנשים לעשות איזשהו מעשה שיגרום להם שיכולים לחיות עם זה בשלום. נכון שהטענה היא, ואני התייעצתי עם לא מעט עורכי דין מומחים במיסים, למרות שגם אני מבין קצת במיסים, קצת הרבה, אבל אני רחוק מלהיות מומחה למיסוי, ישבתי עם עורכי דין מומחים למיסוי, ונכון שאין ודאות במיסוי, אתה לא יכול להגיד, יצאתי בתוך נקודת הלכה שהיום יש 25% מס שבח ולכן אני עובד בנדלן ואחרי זה יעלו ל-30%. זה לא. אבל אתה לא יכול לבוא לכזו כמות באוכלוסייה ולשנות את החוק ולהכיל אותו רטרואקטיבית, לא חוקי, לא הגיוני. אז חשוב לי כן שלא נשכח את את המהות. הפרוצדורה כן, הבנו בדיון הראשון מבית המשפט שכל הדיון יהיה האם ההליך היה חוקי או לא. התמקדנו בהליך, תודה לאל שגם היועץ המשפטי בעצמו הבין והיה מספיק חזק והגון, הציף את הדברים וזה בהחלט עזר לנו, וראית שבסופו של יום החוק נקבר, לא היה ולא יהיה, ומה שנשאר מכל הדבר הזה זה טעם רע שמר משה כחלון ניסה, הייתי אומר, פשוט לגנוב איזשהו הליך חוקתי. החברי הכנסת לא היו מצויים בכל הפרטים, נתנו את ידם משיקולים כאלה ואחרים, קואליציוניים, שמור לי ושמור לך, פשוט ביזיון. בהחלט הצלחנו במשימה, אני מחזיר את זכות הדיבור.
אתה יודע, אם אנחנו קצת נגעת בזה, נגעת בכל זאת בתחולה של החוק.
בליבה.
שהיא לא נדונה, שהיא לא נדונה, אבל אם אנחנו כבר נסתכל על זה, ואני חושב שאין מי שמכיר את זה יותר עמוק ממכם, ואני שעקבתי אחריכם, והייתי מאוד מיינדד לתוך העניין, אנחנו ראינו גם שזה, כן, זה עלה בדיון, הנושא של המהות של החוק, למרות שלא דיברו עליו, זאת אומרת, לא דנו בו, אבל ציינו אותו.
אם אתה זוכר נכון,
אבל היה שם,
התעקשתי לטעון את הטענות האלה,
כן, זה עלה,
וראיתי בעיניים של השופטים, כולם הסכימו, אגב, בעיניים של השופטים, אני מוכרח להגיד לך, אני קיבלתי למעלה, אני לא זוכר בדיוק כמה, שופטים שהתקשרו אליי בדימוס, כמובן, ואמרו לי, אייל, העתירה, חלקם בעילום שם, אני לא יודע אם הם בדימוס או לא, אני מניח שבדימוס, אמרו לי, העתירה שלכם היא מוצדקת, ישר כוח, בכל הכוח להמשיך לבטל את החקיקה הזו. אז רק
שתבין ש... אז שאלה הדיון שם, על הנושא של החקיקה, עלו כל מיני קומות של חוסר שוויון בין גורמים, הרי הבסיס הוא, שאמרנו, שאתה אמרת שיכול להיות 3 דירות, שבמיליון וחצי 3 ביחד, היה מצב הפוך, שמישהו שהוא מיליונר באמת, שיש לו 2 דירות של 40 מיליון שקל בתל אביב, והוא לא ישלם מס.
חד משמעי, אנחנו נתנו דוגמה.
אם קצת תספרו לנו על כמה חלקים שכן עלו שם.
נתתי דוגמה שאדם שיש לו רק דירה אחת, פנטאוס באבן גבירול בתל אביב, שעולה 50-60 מיליון שקל, הוא מקבל שכירות ששווה היום, בוא נגיד, 100,000 שקל לחודש. אז מה הוא שונה מאחד שמזכיר ויש לו 3 דירות בבר שבע, שהוא מקבל כל הצועה שלו 6,000 או 7,000 או 8,000?
שעוד יותר סביר להניח שהוא גם משלם משכנתה, או שזה בעצם כל הפנסיה שלו שהוא שם את זה שם.
החיתוך הזה, הדרך שהוא הלך היא פשוט דרך לא נכונה. אני מוכרח לומר לך, לשר כחלון, מה גדולתו של מנהיג? אני לא חלילה, הוא כבר לא בתפקיד, אבל מה גדולה של מנהיג? להבין גם אם הוא עושה טעות לרדת מהעץ. היו פה כל כך, אנחנו גם שלחנו מכתב, ואנחנו הסברנו, ואני ניסיתי להיפגש ולעשות
לובי. שלחתם מכתב לפני שהחוק חוקק?
לפני העתירה גם שלחנו מכתב. וניסינו לשכנע ולהסביר שמכל הטעמים, גם הרציונליים, לא רק המשפטיים, אין מקום לדבר הזה. והוא היה מיינדד להעביר את החקיקה ואימה, ואם אתה רואה, תשים למה קורה בימינו אנו היום, שגם בימים האלה מעלים את מס הרכישה ל-8%, תראה איך המדינה מתנהלת בצורה לא נכונה, והניגון חוזר על עצמו במובן הזה, שאומרים שאוטוטו הולכים לעלות את המיסוי, וכמות אדירה של עסקאות לפני העלאה של המיסוי, זאת אומרת, נוצר פה חוסר שקט בשוק, וכל מיני תופעות קיצון כתוצאה מחקיקה.
תראה, אנחנו יכולים כאן להיכנס לדיון, שאני דן בו הרבה בהרצאות שלי, במפגשי זום שלי, על הניהול של הנדלן בישראל, שאין ניהול, אין אבא לנדלן. הרי אם אנחנו נסתכל גם היום על מה שקורה, ונדבר על זה איזה דקה, זה שהיום הנגיד יכול לבוא ולהילחם במשקיעים, ואנחנו שומעים שמבטיחים לנו מיסים, ואתה אומר נכון, כתוצאה מזה, כבר אין דירות בשוק לקנות, בגלל שקנו את כל מה שזז, ואנחנו גם זוכרים את הרי שכחלון עשה את 8%, הוא נתן שני לילות לחקיקה, הוא עשה את זה כדי לעשות את זה מיד, זה היה שני לילות, שכל משרדי, אם ראית מישהו תלות עיניים, היה או מתווך או עורך דין, שעבדו סביב השעון, וזה היה ימים שכל דירה שהייתה בשוק, כולל מזבלות שבחיים לא הצליחו למכור אותם, מי שהסתכל אז על החשבונות בנק של המתווכים, הבין איזה חגיגה הייתה, וזה היה היום ונורא. לא רק זה, שגם רצים שרים והיום, ואומרים, המחיר יעלה, ויש הרבה דברים. אין אבא לשוק הנדלן. כל אחד כתוב בעיניו יעשה, וזה שנים, זה לא רק אנחנו מדברים על כחלון, גם לפניו שטייניץ, שניסה לעשות דברים, הוא בצד אחד היה, נתן למכור 3 דירות בפטור, אז היה את הפטור, בא נגיד, ושינה את המשכנתות. זאת אומרת, אין כאן היום אבא ואמא לנדלן, וזה חלק מזה מוביל את הטעויות של כחלון, שהוא ניסה להיות האבא, הרי הוא לקח אליו גם את התכנון, הרי הוא הוציא את הכוח ממשרד הפנים והעביר את זה אליו, אבל זה בובו, זה ככה ביניים, כערה, וזה עוד פעם, אני לא חושב שאני לא יודע איזה, מה אתה מצביע, ואני לא יודע מה זיווה מצביע, וזה לא משנה מה אני מצביע.
זה לא אלה.
אנחנו מסתכלים כאן, אנחנו, אני חושב שהחיבור, וזה מה שהיה, שאני הצטרפתי אליכם לשמחתי, וזכיתי להוביל לפחות את החלק של המשקיעים, ולתת את הסי שלי, אתם יודעים שאני לקחתי אז יחצן, ועשיתי הרבה רעש ציבורי, ועשיתי הרבה דברים, אבל המאוחד, המשותף לשלושתנו היה, זה הרצון לצדק הציבורי, לצדק של, שאנשים לא ייפגעו, אבל אני אשמח עוד ככה שתכניס אותנו, שתכניסו אותנו שניכם, ואתם תחליטו מי יעשה את זה, תוך הנבחרי החוסר צדק הזה.
כולנו לא שוכחים שבסוף החוק נפל על הפסדורה, ולא על שום דבר אחר, אז בסופו של יום על ההליך עצמו נפל החוק, זה מצחיק, אבל זה מה שקרה. אז אין הרבה מה לספר, נמצא שההליך היה לא חוקי, שחברי הכנסת לא מספיק, היה, לא דנו בחוק בצורה הנכונה והראויה.
אז תדע מה, אז אני כן רוצה משהו לעשות. Okay. הרי מאזינים לנו גם סטודנטים למשפטים. Okay. יש, מאזינים, הרי לא, זה לא צולם בטלוויזיה, אי אפשר להכניס שם טלוויזיה. Okay. חשוב לי להבין, הרי עשינו שם, עברנו שם שני הרכבים, את ההרכב הראשון שהיה ב-28 בפברואר, אחר כך במאי נדמה לי זה היה ההרכב השני, שהיה הרכב הגדול עם נשיאת בית המשפט, מה קרה שם בתוך התהליכים האלה, ומה היה התהליך שהביא עד לביטול של החוק, שזה היה כמה חודשים אחרי זה?
אז אני אענה על חצי מהתשובה, ואני אתן לזיווה להשלים, אני רק רוצה להגיד לך, אם מזהים לנו באמת סטודנטים למשפטים, להופיע בבגץ, זה באמת, אם אתה סטודנט למשפטים, אתה מסתכל קדימה, אני חושב שזו צריכה להיות השאיפה. בנושאים עקרוניים כאלה להגיע לבגץ, זו זכות שלא נופלת בחלקם של הרבה עורכי דין, יש עורכי דין ותיקים שלעולם לא לקחו חלק בדבר הזה, אני חושב שזה א', גורם לך גם בעבודת ההכנה, אתה בכל זאת עומד להופיע בני השופטים שהכי מנוסים, שצריכים גם להיות הכי נבונים וחכמים, ואתה רוצה לבצע את עבודך נאמנה, ולכן עבודת ההכנה שלנו היא הייתה...
אמרת, עבודה סמינריונית.
עבודת ההכנה הייתה...
בזמן לחוץ.
בזמן... לחוץ מאוד, בלילה היינו מסתמסים, אני זוכר את אשתי שואלת אותי, מי אתה מסתמש באמצע הלילה, ובבוקר וכו', וקראנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כדי לבוא מוכנים, כי אתה מופיע בפני מה שנקרא הוותיקים המנוסים ביותר, אז זה מבחינה סטודנט למשפטי, למה הוא צריך לשאוף, כן, לפחות פעם או פעמיים בחיים להתנסות בהליך הזה, זה דבר חשוב ביותר, וזה גם מעיד לטעמי גם מעבר לתוצאה, גם הדרך היא מאוד מאוד חשובה. תן לזיווה להגיד עוד כמה מילים על התחושה שלנו בדיונים עצמם. העובדה דרך אגב שכל העתירות נדונו ביחד, היא גם נתנה איזושהי תחושה של הפכנו, הייתה איזושהי כימיה בין כל הצוות, והרגשנו שאנחנו הבנו כולנו בזמן אמת שאנחנו הולכים לעשות שינוי אמיתי. אני חושב, אני הייתי אופטימי מהרגע הראשון.
אז בוא, אז חשוב לי באמת להבין, אני הייתי שם, אז אני רוצה אבל שאנשים יבינו מה קרה בדיון הראשון, איך נבנה למצב שזה הגיע, ומה נקבע שצריך לקרות, הרי הם קיבלו משימות שם משרד האוצר להביא תשובות, איך זה נבנה ומה קרה בסוף בתהליך של כבר היינו ב7 שופטים, ואיך זה נקבע, ו עד שחיכינו כמה חודשים לתוצאה. אז בואי, תקחי אותנו בתוך התהליך.
כפי שאמרנו קודם, בדיון הראשון כבר למעשה בית המשפט נתן את המסגרת ואת הקו שהעתירה הולכת לפסוע בה, ובית המשפט הולך לפסוע בו. אחרי שהוא שמע את כל הטענות, ההצעה של בית המשפט למעשה, ההחלטה של בית המשפט למדינה הייתה, תחזירו את החקיקה לערב שבו אתם דנתם בתיקונים. פשוט תדונו בהם מחדש.
נתנו להם צ'אנס.
נתנו להם צ'אנס, בדיוק. אמרו להם, תראו, אי אפשר להגיד שהדברים היו בסדר, אנחנו עוד לא קובעים שום דבר, אבל אי אפשר גם להגיד שהדברים היו תקינים לחלוטין. קחו, תשבו עם עצמכם, תחשבו, ותבואו ותגידו לבית המשפט, האם ניתן, בהסכמה, להחזיר את החקיקה, לערב הדיון.
שזה משהו מהיר מדי.
נכון.
אמרו, אנחנו נותנים צ'אנס לאנשים לקרוא.
נכון. זה למעשה נקראת ההחלטה הראשונה של בית המשפט, שזה היה לפני מתן הצו על תנאי. זאת אומרת, הם נתנו למדינה זמן לחשוב, זה אגב קורה בהרבה עתירות, שבית המשפט מקשיב, שומע ואומר למדינה, אוקיי, לכו, תחשבו ותראו אם אתם יכולים לתקן את המצב, בלי שאנחנו ניתן החלטה, כי אם אנחנו ניתן החלטה, היא תהיה מחייבת.
יש לזה משמעות אחרת.
ויש לזה משמעות אחרת, ואנחנו עוד לא יודעים איזה החלטה ניתן, אבל תבינו ממה שאנחנו אומרים, לאן זה יכול להגיע. והמדינה הלכה חשבה וחזרה עם תשובה שלילית. מבחינת המדינה, המדינה ראתה...
למה לדעת איך זה קרה? זה עניין של אגו?
לא, זה לא עניין של אגו. קודם כל, המדינה לא רצתה לייצר תקדים, כי זה היה ברור שזה יהיה עניין תקדימי.
היא יצרה תקדים יותר גרוע מבחינתה.
נכון, אבל הם לקחו את הסיכון. הם אמרו, אנחנו, ופה הנקודה המהותית, אנחנו לא חושבים שבית המשפט יבטל את החקיקה. אנחנו לא חושבים שבית המשפט ילך עד כדי כך רחוק. כי עד היום, בית המשפט הוציא הלכה, הלכה שנקראת הלכת מגדלי העופות, אבל הוא לא עשה בה ממש שימוש, וזה לא יכול להיות שאנחנו נהיה המקרה הראשון שבית המשפט יעשה בו שימוש, כי לפני כן בית המשפט צריך להזהיר אותנו. עכשיו באה הטענה החשובה ביותר שאנחנו העלינו, וזאת הטענה שהמכתב של היועץ המשפטי של הכנסת היווה למעשה ההזהרה שוועדת הכספים קיבלה, ולכן אין צורך בהתראה נוספת. ולכן ניתן היה לבטל את החוק. אתה זוכר את זה? זו הייתה הטענה המרכזית שאלינו. ובאמת, זאת הייתה גם הטענה שהתקבלה בסוף. שלמעשה, ההזהרה שהייתה אמורה לבוא, מבית המשפט נעשתה כבר. כי היא באה...
ועוד נעשתה מבפנים.
מבפנים, בדיוק. ויש לה משקל גדול מאוד כשהיא נעשת מבפנים. יש לה משקל אפילו גדול יותר.
צריך לציין פה שהיועץ המשפטי, אינון קוראים לו?
אינון, כן.
הוא עמד שמה... עם כל זה שבעצם זה היה עליהום עליו ועל הכנסת והיה עליו לחץ, אין ספק, פוליטי כבד, הוא עמד אמרת אמת, וזה היה מאוד מרגש לשמוע את זה.
נכון, לגמרי, חד משמעית. נכון, הוא עמד כמגן על הזכויות הדמוקרטיות. צריך להבין שבסוף, בסוף, כשאתה מגיש עתירה מהסוג הזה, אתה מגן על הזכויות הדמוקרטיות של אזרחי מדינת ישראל. זה לא רק עצם החקיקה, זה גם השאלה של הליכי חקיקה. האם אנחנו באמת יכולים לדעת שכל חוק שעובר במדינת ישראל הוא חוק שבאמת דנו בו ודנו בכל ההשלכות שלו? זה לא היה באמת ככה לגבי החוק הזה. אגב, יש גם חוקים אחרים שזה בוודאי לא כך.
אמרתי את זה כבר קודם.
אבל נכון, נכון. אבל במקרה הזה, מה שנקרא, זה הקדיש את השאה והוביל למצב שזהו, מספיק, שוברים את הכלים ולא משחקים. ובאמת, כשהמדינה החליטה שהיא לא מרימה את הכפפה שבית המשפט נתן לה, והיא עומדת על הדעה שלה שלא ניתן לבטל את החוק, ושהליך החקיקה היה ראוי, הגענו לדיון, הגענו למעשה לצו על תנאי, ולדיון של, על הדיון המורחב על החוק. ובסופו של דבר, בית המשפט אכן קיבל את הטענה, הליך החקיקה הזה לא יכול לעמוד. הוא לא יכול לעמוד, כי הוא לא תקין. כי לא יכול להיות שבשעה 12 בלילה ישבו חברי הכנסת, כשהם חצי מנומנמים, ויעברו על תיקונים בחוק שהוא כל כך מהותי, כל כך, חוק הדגל, הוא היה ספינת הדגל של חוק ההסדרים באותו הזמן.
נכון.
הוא היה החוק. ולא יכול להיות שחוק כזה יובא לשולחן הדיונים בשעה 12 בלילה. לא מתקבל על הדעת.
זה לא רק שזה דקה 90, זה דקה 90 שאת בלי כוחות, ואת בשיא נכון? הדיונים, ובשיא נכון. הלחץ, זה לא יכול לעבוד.
מישהו באיתנו באמת
שיהיה
יכול...
שיהיה מוכשר ביותר,
נכון.
יכול לעמוד בזה.
בדיוק. ולכן זה נפל. אם היינו סקפטים עד הסוף, כן, אני לפחות הייתי.
עכשיו, מה קרה שם עם השופטים? הרי לא הייתה הסכמה, אנחנו ראינו שלא הייתה הסכמה בין שבעת השופטים שישבו על הקתדרה. מה קרה ביניהם שם בדינמיקה של ההחלטה הזאת?
שוב, השאלה הייתה, האם מה שקרה באותו דיון עולה כדי פגם שיורד לשורש ההליך. כי רק פגם שיורד לשורש ההליך יוביל לבטלותו של החוק. אגב, בסופו של דבר, זאת בטלות יחסית. כי הרי בית המשפט, אז אני אסביר. בית המשפט לא ביטל את החוק לחלוטין. מה הוא עשה? הוא למעשה ביטל חלק מהליך החקיקה, והוביל מבחינת הזמן, הוא אמר, אם אתם תובילו, אתם תוכלו להגיש את החוק מחדש, ישר לאחר הקריאה, זאת אומרת, יחשב כאילו הייתה קריאה ראשונה, תגיעו לאותו ערב של התיקונים, אתם יכולים מחר בבוקר להביא אותו לוועדת הכספים עם התיקונים החדשים, לקיים הליך הוגון וראוי ולהביא את החקיקה.
זאת אומרת שההחלטה הסופית הייתה, אנחנו מחזירים את זה, מה שבעצם המדינה לא הסכימה.
נכון.
אנחנו מחזירים אתכם נכון. צעד אחד לאחור.
נכון.
ואתם תרקדו משם את זה נכון. הלאה.
רוצה רק שני דברים לומר. אחד, שים לב שהשופט מני מזוז, כבוד השופט מני מזוז, הוא חשב שההתערבות של בית משפט, אסור לו להתערב בהליך הזה. אסור לבית משפט להתערב בהליכי החקיקה. הוא היה מאוד קיצוני בדעתו בעניין הזה. ואני רוצה שבל נשכח שזה בעצם פעם ראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל שבוטל בעצם חוק במדינת ישראל. זו פעם ראשונה. עזוב שהוא בוטל בסוף עקב פגם שירד לשורש החוק עקב הפרוצדורה. אבל זו פעם ראשונה שבוטל חוק בישראל. אז אי אפשר לרגע להקל ראש ולזלזל בהישג המדהים הזה. כן, לפעמים צריכים ללכת על כיוון של פרוצדורה ולא המהות לבטל, אבל אין שום ספק שבמהות צדקנו לחלוטין. ואני אומר לך, שוב, מניסיון חיי, אני אומנם עורך דין שמתמחה בעסקאות ומשתדל ללכת כמה שפחות ביומיום לבתי המשפט, בעיקר הולך לבתי המשפט לאשר הסכמים, נמצא לא מעט באישור הסכמים, אבל בא כבר שההסכם מוכן רק לקבל את הפסק דין, מוכרח לומר לך, החוכמה היא להקשיב לבית המשפט ולהסתכל לשופטים בעיניים. אני חושב שמהר מאוד הבנו לאיפה נושב את הרוח, וגם מי מהשופטים איתנו, לפעמים שופט הוא מהנהן, כי באופן בלתי רצוני, אתה יודע, כמו שאתה מסכים עם דבר, ואתה אומר נכון, ויש כאלה שאומרים לא, 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 זה לא יכול. ואם אתה מספיק ער לכך, ואתה יודע להגיב מהר, אנחנו תיקנו את עצמנו מהר מאוד. באתי עם טיעונים מהבית, רשמתי את הטיעונים, ודילגתי על כל הטיעונים, הלכתי לטיעון שהרגשתי שהשופטים איתך, שמבינים אותך. הרי בסופו של יום, השופטים אינם מורמים מהעם, הם חלק מהעם, ולכל אחד
בסופו מהם... בסופו של דבר הם בני אדם.
בני אדם, ולכל אחד מהם יש גם את האבא והאימא, שגם אני בטוח שחלקם חיים מאותה הפנסיה, והם היו צריכים סולם כדי לעזור לנו בתהליך הזה, להוריד את הפעם, את כחלון מהעץ, ובשורת התחתונה תשים לב שהמדינה, שיכלה עוד פעם לצאת לחקיקה, לא הלכה לכיוון.
עוד פעם, מה שקרה שם, והרי זה הטעות, ונתקלנו בטעויות דומות של גופים אחרים, במקומות אחרים, אני חושב שהיה שם חשש ששמעו את הצעקה הציבורית, הרי ברגע שעלה הבגץ,
בדיוק.
וברגע שזה עלה בעיתונות, וברגע שהיה זמן לציבור להגיב, לפני זה לא היה זמן לציבור להגיב.
הם הבינו שאין להם רוח גבית.
הם הבינו שאין להם רוח גבית, כך לא נבין שהוא הולך להיכשל, ואז הוא לא לקח את הצ'אנס, גם אחרי שהחוק בוטל, גם אחרי שהחוק בוטל, ונתנו לו את הצ'אנס להחזיר את זה,
לא
היה דיבור
זה.
שזה יוחזר,
נכון.
אבל אז הוא הבין שכאן הולכת להיות ההשפלה הכי גדולה
אני
שלו.
אני חושב שהפוליטיקה הרתה, גם בסופו של יום, אנחנו לא יועצים מומחיות שלי, אבל אני חושב שהפוליטיקה הרתה, שכחנו בסופו של דבר, ניבעת החוצה. אני חושב שיש למהלך הזה חלק גדול מאוד, הציבור את זה לא שכח.
ממש לא.
זה בדיוק מה שאמרנו קודם, זו הסיבה למה בית המשפט לא מתערב במקרים האלה. בית המשפט אומר שהציבור יצביע ברגליים והציבור יצביע ברגליים. אבל מה שרציתי להוסיף ולומר, שהמדינה לא ויתרה. המדינה הגישה בקשה לדיון נוסף. והדיון הנוסף אמנם לקח 4 שנים, אבל הדיון הנוסף נדחה. אבל המדינה עמדה על דעתה שלא היה מקום לבטל את החוק, והסיבה שהם הגישו את הדיון נוסף זה כי הם אמרו, בית המשפט לא יכול לקבוע הלכה חדשה, ככה ככה סתם. אבל זה חשוב
כן,
לומר...
כן, אני חושב שהם הבינו את הטעות שהם עשו,
נכון,
ושהם
לא...
היו צריכים לשחרר את זה, בלי שזה יהפוך להיות הלכה.
נכון.
היום יש תקדים, ואנחנו נכון. יודעים, אתם עורכי דין, 90% מעבודת עורכי הדין בליטיגציה, זה תקדימים, זה עבודה על תקדימים,
נכון.
וששולחים את הסטאג'ר
נכון.
לחפש, זה לחפש תקדימים,
נכון.
אבל כאן, התקדים הזה, אנחנו ראינו כמה פעמים, אנחנו לא ניכנס מה זה התקדים שאת אמרת קודם על העופות, אבל כמה שתמשו בזה, בגלל שברגע שיש דברים כאלה דרמטיים, זה הליבה.
נכון.
וכאן זה ליבה של חקיקה.
נכון, אבל אחת הסיבות שבית המשפט בסופו של דבר דחה את הבקשה של דיון נוסף, זה כי למעשה לא נקבעה הלכה חדשה, בית המשפט למעשה יישם את כל החקיקה הקודמת במקרה שלנו, לכן הוא ביטל את החוק. הוא פשוט עשה יישום, זה חשוב לדעת, להבין את זה.
אז בואו, אנחנו כבר, תאמינו או לא, אנחנו כבר 40 דקות בפודקאסט.
לא הרגשנו.
לא הרגשנו, בגלל שדיברנו, היה מאוד מעניין. נכון. א', אני למדתי דברים חדשים, למרות שהייתי מאוד מעורב, והייתי איתכם בקשר כל הזמן, אפילו לבית המשפט הגעתי איתכם. מה שרק אני ככה מבקש, שכל אחד מכם, ככה בשתי דקות, יסכם או פחות, יסכם את החוויה מתוך הדבר הזה, אין ספק שהציבור צריך להוקיר לכולם, לכם, תודה. גם אני רוצה ליהנות מזה קצת, כן, יש לי איזו תרומה קטנה, אבל רציתי, היה חשוב לי להעביר את המסר, מי באמת עמד אחרי הדבר הזה. הרי אני כל הזמן מוצא את עצמי מסביר, שאני הייתי רק השליח שהביא לכם את העותרים. התאמצתי בשביל זה, ששבאתי, אז הבאתי כמה מאות, הבאתי, והצמחנו להכניס 20, ואף פעם לא זוכר כמה, 20 ו... 25, 26, אני לא זוכר כמה עותרים הספקנו, בגלל שהיינו צריכים לעשות לצעירים והכל, וגם זה עבדנו כמו מכונות משומנות, בייחוד במשרד שלך שזה עבר דרכו. אז בואו בשתי מילים, ככה תסכמי את החוויה שלך, אחר כך אייל, וניפרד מכולם.
קודם כל, עצם המפגש של היום, ככה, ולשחזר את כל מה שהיה, זה חוויה כשלעצמה. אין ספק, להגיש עתירה מהסוג הזה, להגיע לדיון בבית המשפט עם מרכב מוחף של שופטים. האולם מלא, כשהשולחן העגול מסביב כזי, שבו יושבים כל עורכי הדין, מלא בעורכי דין מהחשובים.
גם שורה אחורה.
מהחשובים בשורה אחורה, מהחשובים במדינה. כשכל העיניים נשואות, כשהתקשורת מקשיבה לכל מילה שיוצאת מפיך, אין ספק שזאת חוויה בלתי רגילה. התחושת האחריות הזאת שאתה יודע שאתה עושה משהו, ואנשים סומכים עליך, ואתה יודע שאם זה יוביל וישנה דברים, זה תחושה בלתי רגילה. אני חושבת שזה, אם יש משהו במקצוע שלנו שבגינו שווה כל השאר, שהוא פחות נחמד במקצוע שלנו, זה לדעת שאתה מצליח לשנות דברים. תודה רבה, צחי.
אני אומר לך שני דברים. ראשית, בגילי המופלג, אני למדתי שאני תמיד הולך עם התחושת בטן שלי. אמרתי את זה גם לא בזמן שחגגתי 50, לעולם צריך ללכת בתחושת הבטן מגיל מסוים, לא מקפריזה. לי היה ברור שברגע ששמעתי על זה, שבניגוד לכמעט כל הסיכויים, כי כאמור זה החוק היחידי שבוטל במדינת ישראל, והלכנו על מטרה מאוד מאוד שיהיה קשה להשיג אותה, התחושת בטן שלי הייתה א', שחייבים לצאת לקרב, ובית, במהות, אספנו מספיק טיעונים שבהחלט אנחנו צריכים לתת, אנחנו חייבים לקבל את יומנו בבית המשפט. אז אני שמח שהלכתי בתחושת הבטן, ואני גם שמח שבאמת מצאתי את זיווה כפרטנרית להליך הזה. ועוד דיברנו מקודם על סטודנטים למשפטים, אני חושב שאת החרב המשפטית צריך לשלוף במשורה. בטח לא על תביעות הזויות, על שטויות, ויש יותר מדי אידאיניות בבתי משפט במדינתנו, על שטויות ועל ריבים ועל שכנים ועל כל מיני דברים, ועל אפילו גם על גירושים, דברים שלא צריך לריב עליהם בבתי משפט. אבל אם יש מקרה שהוא באמת שווה לשלוף את החרב המשפטית, לעשות עבודה רצינית, עבודת הכנה, ולבוא עם טיעונים טובים ולנסות מה שנקרא להזיז הרים, זה המקרה. וברוך השם גם הצלחנו.
אז קודם כל, אתה יודע, זה בית דין לצדק, ואתם עשיתם פה את הצדק החברתי, ואני חושב שציבור שלם חייב להוקיר תודה על זה, אין ספק. אתה יודע, אני יכול להגיד לך, שאני פגשתי לא מעט גם אנשי מיסים, ובכירים ברשות המיסים, או שהגעתי לשם, וששמעו שאני קווטינסקי, אז הם אמרו לי תודה, ושהמערכת עצמה לא ידע איך לאכול את זה, גם לא ידעו איך להיערך לזה, היה כל מיני ערכויות של החוק, איך ידעו את המחירים של הדירות, ואני אומר לך שאנחנו חסכנו, אתם, אנחנו, אני כן שותף, חסכנו הרבה מאוד בלגן ברשות המיסים, בגלל שאם קבעו רצו לעשות מחירון יצחק לוי כזה, לדירות, אז אין דבר כזה, ומי כמוני, אני מדבר על זה בתור מי שמלמד חקר שוק, ואני חושב שאני מומחה לחקר שוק, שאין מוצר כזה, וזה היה יוצר כאוס מוחלט, והיה יוצר מצב שרשות המיסים הייתה קורסת, קורסת, רק מההתעסקות בדבר הזה. אנחנו יודעים, הרי אחד התיקונים שעשו ברשות המיסים, שתקנו את המס על סחירות, שתקנו את זה ל10%, זה היה כדי להוריד את הנטל מההתעסקות של האנשים. זאת אומרת, בן אדם שעכשיו משלם 10%, לא יבוא ויריב עם רשות המיסים, אני עשיתי תיקון בבית שימוש, או עשיתי, וחלק מההצלחה, גם אנשים יותר שילמו, ש10% לא שווה להתלכלך, אבל גם פחות באו להסיק את רשות המיסים, והשאיר אליהם את הזמן להתעסק עם דברים אחרים. אז יש הרבה מאוד אנשים שחייבים תודה, אני אישית חייב לכם תודה, אני התפרסמתי בזכותכם, אבל אני חושב שאני אביע את דעת הציבור, ועשיתם פה מעשה מאוד חכם, אציל, ואנשים צריכים לדעת, אתם שמתם שם את כספיכם גם, בכל מה שקשור בזמנכם וכספיכם, והקדשתם לזה את הכל, אני יודע כמה עבדתם על זה, מהצד כמה שליוויתי אתכם. אין לי ספק שזה הולך להיות פודקאסט שהולך להישמע ברמה המטורפת של כמות אנשים, ואני שמח שעשינו את זה, ואני שמח שנעניתם, בגלל שמרגע שפגשתי את זיווה במקולת, וגם שדיברתי איתך, אז אנחנו התארגנו בדקות, ואנחנו באמת שבועיים מאז, ואנחנו עושים את זה. ותודה רבה לכם, ולכל מי ששומע אותנו, אנחנו נתראה בפודקאסטים הבאים, ותאזינו ותפנימו ותלמדו. תודה רבה לכולם.